כן, אז אנחנו היינו מניין המקדש והגענו לכלי הנחושת, ובזה בעצם נסיים, אני אגיד סוף סוף, אבל נסיים את מניין המקדש. פרק ז', נכון איפשהו בפרק ז' שלנו? כן. ראינו את היחסים בין בית השם, בית המלך, בית יער הלבנון, אולם המכיסא, אולם המשפט, כל הדברים האלה. ואני פסוק י' ג'. וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנה הוא, ממטה נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא למלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ויצר את שני העמודים נחושת, 18 אמה, קומת העמוד האחד. וחוט 12 אמה, יסוב את העמוד השני. פשוט הכוונה היא שיש אותם מידות לשני העמודים, אחד מציינים את הגובה, אחד את הזה. זה לבית המקדש, לבית המקדש. עכשיו חוזרים לבית המקדש.
זה לא חירם המלך.
מה?
זה לא חירם המלך.
לא, 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 זה לא חירם המלך. תכף אנחנו נסביר, אני רק קורא לגבי זה ואני כבר נחזור את זה. ושתי חותרות עשה לתת על ראשי העמודים מוצק נחושת, חמש אמות קומת הכותרת האחת וחמש אמות קומת הכותרת השנית, סבכים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות לכותרות אשר על ראש העמודים, שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית, ויעש את העמודים ושני טורים סביב על הסבכה האחת לחסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים וכן עשה לכותרת השנית, וכותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות, וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלעומת הבטן אשר לעבר הסבכה והרימונים 200 טורים סביב על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז, ועל ראש העמודים מעשה שושן ותיתום מלאכת העמודים. טוב, תיאור ארוך מאוד של עמודי הנחושת, בואו נתחיל לפני כן. לוקח את חירם מצור, לא להתבלבל עם חירם מלך צור, פה מדובר על חירם אומן נחושת שגר בצור. יש הרבה מה לעיין במשמעות דווקא של השם, גם השם הזה חירם והקשר שלו נחושת. חירם בלשון התנ״ך, בתרגום, כן, ידע נחש עלי דרך, אומר אונקלוס, חורמן, זה כבר שם של נחש, כן? הוא קשור מאוד לצורים ולצידונים ולעוד כל מיני דברים, כשקשורים לזה לא ניכנס, לא נעריך בזה עכשיו, בכל אופן יש פה איש שהוא ספק יהודי, הגמרא מתלבטת אם הוא יהודי, מדרשים מתלבטים אם הוא יהודי, ממטה נפתלי מצד אחד כתוב, בן אישה אלמנה ממטה נפתלי, סליחה, יהודי הוא ודאי, רק השאלה היא מה יהיה אבא שלו, האם אביו איש צורי, הכוונה שאבא שלו הוא גוי, כן, ככה חלק מהמדרשים אומרים, או שאבא שלו היה יהודי שגר בצור, באמת בדברי הימים ככה משמע, בדברי הימים משמע שהוא היה, שאביו נידן כנראה, בכל אופן חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. מה זה מזכיר לנו?
בצלל.
את בצלל, נכון, בן אורי בן חור, כן, שם מלאור בחוכמה, תבונה ובדעת, לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. כן, אז זה הצורים כנראה היו חזקים בעבודת הנחושת, והוא עושה את כל העבודות הנחושת, וזה מדהים כמה פסוקים התנ״ך מקדיש לזה, לעבודות הנחושת. נקרא אחר כך מה שעשו מזהב, גם עשו דברים חשובים, אבל לא אותו דבר, לא אותם דברים. לא, שלושה פסוקים. ויצר את שני העמודים נחושת, 18 עמה קומת העמוד האחד. וחוט 12 אמה יסוב את העמוד השני, הכוונה כמובן שהם שניהם באותו גודל, לא יודע למה זה נכתב בצורה כזאת, בטח יש מקום לדרשות על זה, רק לסבר את האוזן, מהגובה 9 מטר, 9 מטר זה הגובה של עמוד נחושת, בסדר? ההיקף שלו 12 אמה, כלומר הקוטר, 4 אמות, 2 מטר קוטר, בסדר? עמוד, 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 בסדר? עמוד רציני, והאובי, לא כתוב כאן, אבל האובי אנחנו קוראים אותו ממש כסוף ספר ירמיהו, כאשר מחריבים את העמודים, שוברים אותם, ממש
בשביל... איפה עמוד הוא 4?
קוטר הוא 4 עמוד.
אם ההיקף הוא 12,
אז... ההיקף הוא 12, קוטר הוא בערך 4 עמוד, נכון? עם חוט, 12 אמה מקיף אותו. פחות או יותר. אז בסוף ספר ירמיהו כתוב על העמודים, מתואר שלוקחים את העמודים האלה, בדיוק אותו תיאור, ואת הים, ואת כל הדברים של הנחושת. כל כלי הנחושת מתוארים שוב בפרק יום ב' וירמיהו, אפשר להיין שם בדיוק אותו דבר. בכל אופן, אז העמודים 2 וכו', ועמודים 18 אמה קומה עמוד 1, וחוט 12 אמה יסובנו, ועוביו 4 אצבעות נבוב. כלומר, העמוד הוא חלול, והעובי הוא 4 אצבעות, זה עובי הנחושת. עובי הנחושת של העמוד, זה משהו לא יאומן, כן? בגובה של 9 מטר זה דבר ענק, עמוד נחושת ענק. ועל העמוד הזה, על 9 מטר, יש עוד כותרת של 5 אמות, 2.5 מטר, עם 200 רימונים, כמו שמתואר פה, כנראה שהכותרת הייתה מחולקת לשני חלקים, ככה משמע, מסבכה, כנראה איזה סוג של רשת, ושלשלאות שירדות ממנה, משהו מאוד מורכב, לא, מפרשים פה כל מיני הסברים מה בדיוק היה. בכל אופן, שני עמודי ענק בכניסה לבית המקדש, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל. אגב, אנחנו מכירים את העמודים האלה עד היום, מאיפה? מציורים. איפה אנחנו רואים את הציורים האלה תמיד?
בגמרא.
לא, לא בגמרא. מאוד בציורות. ממטבעות. במטבעות, תמיד בכניסה, בכניסה לבית המקדש, רואים ככה שני עמודים. זה ציור של הפאות, עם הכסת, של הקרובים, לא משנה. רואים תמיד בציורים של מטבעות, שני עמודי ענק, לפעמים רואים ארבעה גם. כן.
העמודים לא תמכו בשום.
לא, לא, לא תמכו בשום דבר. עמודי פאר ענקיים מנחושת שעומדים משני הצדדים.
לא נשאר
להם
שום דבר?
לא נשאר להם שום דבר, יש להם כותרת. כלום לא נשאר להם, עומדים בכניסה לבית המקדש. עמודי נחושת ענקיים שעומדים בכניסה.
מה עניין נטילת השם?
ברור שיש פה משהו שיש לו משמעות. כן, גם השמות האלה, יכינו בועז, מה זה? אז יש כאלה שאמרו שיכינו בועז, זה כנגד השמש והירח. ככה חלק מהפרשים אומרים. שהיכין, כן, איך הירח, היקון של ככה גדול, פעילים, משהו כזה. לא משנה, בכל אופן, אז הכין, אולי רומז הירח, וזה ככה מקובל בחלק מהפרשים להגיד. בפשטות, בועז, אנחנו יודעים מי זה. כן, בועז רומז לבועז. כן, ומלכות דוד, בקיצור, רומז לבועז. כנראה שהוא אבי השושלת. למה דווקא הוא באמת זה שאלה? פשוט רומז אליו. הוא אבי השושלת. בועז וממנו זה. מי הוא יכין? זה כבר שאלה יותר קשה. יש אומרים שיכין רומז לדוד המלך. למה? כשהם מסתכלים קצת בפסוקים, אז רואים, בייחוד לדברי הימים רואים.
אמרת שבועז זה כנגד דוד
המלך. לא, בועז כנגד בועז.
סבא
שלו. סבא. כנגד יכין. אז זה אפשרות אחת. הסבא והאבא, כן? שהם שני עמודים. אני אומר, זה אפשרות. למה כנגד דוד? על דוד כתוב הרבה פעמים שהוא הכין, בדיוק. שהוא הכין את המקדש, כן? אשר הכינותי, כן? השורש הזה של להכין מופיע הרבה בדברי הימים לגבי דוד, כשהוא מכין את הזה. הוא יבנה בית לשמי והוא יהיה לי לבן, ואני לו לאב הכינותי כיסא מלכותו על ישראל עד עולם, כך אומר דוד לשלמה. והרבה פעמים הוא אומר לו את השורש הזה של להכין. והנה בעוני, הכינותי בבית אדוני, זהב כיכרים 100,000 וכולי, ועצים ואבנים הכינותי, ועליהם תוסיף. קיצור, הרבה הכינותי והכין ויכין וכולי, ולכן ייתכן זה רומז לדוד, זה אפשרות אחת. יש עוד אפשרות שזה רומז על דרך הנבואה. למי? יהויכין, נכון? יהויכין, למה דווקא ליהויכין? למה יהויכין? כן, הוא המלך האחרון. תגידו לי מיד שהוא לא המלך האחרון. אז את צדקיהו לא תמיד ספרו כמלך. למה לא תמיד ספרו אותו כמלך? כי מה הוא היה?
הוא היה ממש בסוף.
א', כבר היה גדול, אבל עדיין, כן? צדקיהו לא ספרו כמלך. יחזקאל קורא לו נשיא, הנשיא. כן, הוא לא קורא לו כבר מלך. צדקיהו לא היה בן. בסדר? הוא היה אח, נכון. כן, הוא היה אח והוא לא היה בן, ולכן יש לפעמים לא ספרו אותו כמלך, ולכן באמת זה מאוד, אני אקרא לכם קצת על יהויכין. אז בן 18 שנה יהויכין למולכו, איך קראו לאמא שלו? אולי זה קשור פה לעמודים. הוא שלושה חודשים הלך בירושלים, ושם אמו נחושתה בת אל נתן, מירושלים. אין, הוא עושה הרע, אין השם, וכו'. ובימיו באמת לוקחים כבר את כל אוצרות הזהב. כן, כל אוצרות הנחושת יוצאים עוד בסוף, עוד מעט נדבר על זה כשנגיע לכיור ולים, כל הדברים האלה, אבל באופן כרגע, כן, אז הוא, יש פה מלך, קוראים לו יהויכין, המלך האחרון, כן, והוא, ואחר כך ממליכים את דוד שלו, כן, והביאים, ואז יגרו גלות אחרה שהמסגר, והמלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ועשר שמו צדקיהו. צדקיהו, כן, הוא איזשהו אקס זה, ראיה נוספת לכך שהוא באמת היה המלך האחרון, שהוא מספר כמלך, שמה? מה, שמה?
הוא אומר, בימים
שהוא התנבא, זה בלי
צדקיהו.
ש?
הימים
שהוא התנבא,
במלאכים
שהוא התנבא, הוא לא חשיב... שהוא לא סופר את צדקיהו, זה נכון למחצה. ירמיהו יותר סופר אותו, יחזקאל ממש לא סופר אותו, אבל בסוף ירמיהו, אחד הדברים היפים לראות ממש בסוף ירמיהו, יש גם פעמים בירמיהו רואים את זה. דבר ראשון, ירמיהו לא אהב את יהויכין. הוא לא סבל אותו. הוא מתנבא על דברים מאוד קשים. כה אמר השם, רד בית מלך יהודה, הנה בפרק כ"ב, אני לא אעריך פה בכל הזה. הוא אומר, בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט. לא יספדו לו. הוא ממש... לא, לא. הוא לא נחשב כמלך צדיק. הוא אומר ככה, חי אני נאום השם, כי אם יהיה קוניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, קוניהו זה יהויכין, נכוניהו, אין? כי משם את כנקה, כלומר אני אנתק אותך. גם אם תהיה חותם על יד ימיני, משם אני אנתק אותך. קשור לעמודים?
למה?
יכול להיות, יכין היה העמוד הימני, אז יכול להיות. אם הוא יהיה חותם על יד ימיני, כי משם את כנך, ובאמת, כן, אחר כך גם העמוד הזה, זה, וביד נבוכדנצר מלך בבל, וביד הכסדים, ותלתי אותך ואת אמך, אשר ילדתך, זו נחושתה, על הארץ האחרת, ושם תמותו וכולי. העצב נבזה, נפוץ האיש הזה, קוניהו עם כלי אין חפץ בו, מדוע הוטלו הוא וזרעו והושלחו אל הארץ, ככה זה. אומר הנביא ירמיהו, כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה, ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד, ומושל עוד ביהודה. זה קרה? לא קרה. למה לא קרה? כי מה קורה בסוף סוף ספר ירמיהו, גם סוף סוף ספר מלכים? מה קורה? הוא מחזיר אותו. נכון. בסוף ספר ירמיהו, ממש הפסוקים האחרונים של ספר ירמיהו, הוא היה ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב-12 חודש ו-25 לחודש, נסע, הביא למרודך מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלוא וידבר איתו טובות ויתן את כיסאו ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל ושינה את בגדי כלאו ואכל לפניו לחם תמיד כל ימי חייו וארוחתו ארוחת תמיד וכולי. למה זה חשוב להגיד את זה בסוף ספר ירמיהו? כי מי יצא מיהויכין? איזה דמות חשובה?
בבבל.
בבבל בן שלתיאל, נכון. בבבל בן שלתיאל, שלתיאל היה בן של יהויכין. ובעצם ירמיהו, בסוף ירמיהו נרמז שבסופו של דבר, אז ירמיהו בהתחלה מנבא שערירי יהיה. והנה אנחנו רואים שהוא לא יהיה ערירי, שהוא בסופו של דבר אומרים חז"ל שעשה תשובה, וכתוצאה מזה, כתוצאה מזה הוא לא היה ערירי. אני קורא, ובני יאשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, רביעי שלום, ובני יהויקים יחוניה בנו, צדקיה בנו, כן, אלה זה יחוניה וצדקיהו שני האחים, יהויכין ובני יחוניה, אסיר, שלתיאל בנו, שלתיאל, זה מה שדיברנו, ומלכירם, ופדיה, אסיר שהיה אסיר אצל מלך, חז"ל דורשים פה כל מילה, אסיר שהיה אסיר, שלתיאל שנשאל מאל, כמו שהוא חזר בתשובה, מלכירם שחזר וכו' וכו', או שמה, ומדביה ובני פדיה שפדרו השם, זרובבל, כן, וכו', כן, סופרים פה את כולם, זה בדברי הימים, כלומר, זרובבל בן שלתיאל, בסופו של דבר, מצאי יהויכין, כן. ועליו, הזרובבל הזה, אומר לנו הנביא חגי. מתי חי הנביא חגי? בתחילת בית שני, שיבת ציון. כן, בתחילת ימי שיבת ציון, הנביא חגי, לא נביא הרבה, אבל הוא מנבא ממש בפסוקים האחרונים שלו. ויהי דבר אדוני שנית אל חגי ב-24 לחודש למור. לא משנה, כרגע מדובר פה על 24 בחודש. כסלב, כף ד' כסלב, חנוכת בית המקדש השני, אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור, אני מריש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה. נסגרו את הביטוי הזה, וירדו סוסים ורוכביהם איש וחרב אחיו, ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אקחך זרובבל בן שלתיאל עבדי נאום אדוני, ושמתיך כך אותם, כי בך בחרתי נאום אדוני צבאות. מה אמר ירמיהו על יהויכין? אם אהיה כחותם על יד ימיני, כן, את כנקה, כלומר אני אנתק אותך. הנה חגי, מתנבא על זרובבל בן שלתיאל, ושמתיך כחותם. אז יכול להיות שהעמוד השני הוא רומז ליהויכין, ובעצם הוא אולי באיזשהו מקום רומז לתקומת בית דוד אחרי חורבן הבית הראשון, באיזשהו סוג של נבואה, יכין ובועז, כן? אז בועז רומז לתחילת שושל דוד בבית הראשון, ויכין רומז כבר לבית השני. ייתכן, בכל אופן באמת, ברור שיש פה שני עמודי ענק, עם משמעות, כן, עם משמעות, מוזמנים כל אחד לחפש יותר, מה הם בדיוק החזיקו מבחינה רוחנית.
הרב? כן. הרי כל המגלל שבית המקדש הוא ציווי אלוקי. גם העמודים האלה?
שאלה. כי העמודים האלה הם בחוץ, הם בחצר, הם לא בפנים. אז זו שאלה.
כאילו, זה עדיין גם המזבח...
אבל, כן, זה בכלים.
זמאות, הים.
זה בכלים. השאלה אם הם נחשבים בכלים. שאלה, אני לא יודע. שאין גם כל מה שהיה בחוץ אי אפשר שנות בו, חזל שינו בדברים האלה. בטבעות, וזה חזל שינו לפעמים.
וגם איך אפשר לקחת כאילו שם של מישהו
ולהדביק
אותו בבית המקדש? כאילו
מה, כאילו בועז?
כן, כאילו תרומת
ארון בועז שמתנת... אין, אני צחק, לא יודע. יש הרבה מקום להן ביחין ובועז האלה. מה שאמרתי זה רק הצעה, כן? אין זה. אני שמעתי את זה מהרב מידן בזמנו, כן? זה מה שאמרתי.
זה לא דווקא יכין זחק עם בגלל שהוא חזר בשבה אולי, בסוף.
לא, בגלל שהוא ממנו קם השושלת של זה, של בית שני. אז הוא אומר שתהיה, ככה אני מבין. בסדר, לא שמעתי את זה מהרב מידן. לא שמעתי הצעות יותר טובות. יש הרבה מקום לדרוש על העמודים האלה. שני עמודי נחושת ענקיים שעומדים בכניסה. אני רק אגיד ברמז, שמסתכלים בדברי הימים, אז רואים שאת שני העמודים האלה הכינו בעצם מעמוד אחד גדול, ככה משמע. שם מתואר עמוד אחד גדול שהיה באורך של 35 עמוד וחצרו אותו לשניים, כן? ואז הכינו בין שני עמודים, וזה כבר, לי זה אלף שיש מקום רומז על שני העמודים שהיה לעם ישראל במדבר, עמוד ענן ועמוד אש, כן? שגם הם היו באיזשהו מקום אולי עמוד אחד.
זה קשור
לשם את הלילה? יכול להיות, כאילו יום ולילה, אחד ביום אחד בלילה, יכול להיות, יפה מאוד. בקיצור, יש מקום פה לדרוש את זה. שני עמודים, זה מאוד מתבקש.
אבל דוד עצמו
נמלח
ירח.
נמשלה לירח, נכון. כן. חמה זה כאילו הקדוש ברוך הוא, כן? דיברנו על זה בהתחלה, לא?
כן, לא, זה...
סייר, אבל יש למות אותה וכולי. כן, פחות דוד.
מה התפקיד של זרובבל
בן שלתיאל
בתחילת בית שם?
הוא עלייה ראשונה. בדרך כלל אנחנו אומרים עזרא הסופר עלה אחרי 100 שנה. עזרא הסופר זה עלייה מאוחרת. כלומר, הוא עולה אחרי 100 שנה. עם עליית עזרא. אבל העלייה הראשונה זה זרובבל בן שלתיאל. הוא זה שמכיר, הוא זה שעולה. הוא ויהושע בן יוצדק. כן, ויעש את הים, זה העמודים, הדבר הראשון, הכלי הראשון מהניחושת שמתואר כאן, זה העמודים, עמודים שכמו שאמרנו יש עוד הרבה הרבה מקום להרים בהם ולדרוש אותם גם איך הם היו נראים וכו'. עמודים לאולם האחד, ברור שיש פה ממש משמעות, יש שמות ואיזה ימני ואיזה שמאלי דווקא וכו'. ותיתום מלאכת העמודים, אין ספק שזו הייתה עבודה ארצית. ויעש את הים מוצק 10 באמה, משפתו עד שפתו, עגול סביב וחמש באמה קומתו, וקבו 30 באמה יסוב אותו סביב. כתוב בקו, כן? הכי וכתיב. מכירים פה את הדרשה? נראה לי של הגרה?
לא.
לא מכירים את הדרשה של הגרה? עוד רגע. ופקעים מתחת לשפתו סביב, סובבים אותו 10 באמה, מקיפים את הים סביב, שני תורים הפקעים יצוקים בצוקתו. מדהים, כן? הכל יצוק. לא מחובר, מרותח. עומד על 12 בקר, 3 פונים צפונה, ו3 פונים ימה, ו3 פונים נגבה, ו3 פונים מזרחה, והים עליהם מלמעלה, וכל אחוריהם ביתה. ועוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן, 2000 בת יחיד. טוב, פה רק לסבר, כן, יש מישהו שעצמו. כן, אז על מה מדובר? דבר ראשון, מה משמעות המילה ים? מה זה ים?
בריכה.
מה? בריכה. ים זה לא מה שאנחנו קוראים ים, אלא ים זה...
מקווה מים.
ים זה התחתית.
הכלי.
הכלי, נכון. גם מה שאנחנו קוראים ים זה ככה. ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כמו שהמים מכסים את הים. אז הים, כן? ונגלו אפיקי ים. אפיקי ים זה התחתית, איפה שהים נמצא. כן? האדמה שנושאת אותו. הכלי קיבול, זה ים. כן? איפה עוד מוצאים דבר כזה? בבית הבד, איך קוראים לה האבן התחתונה?
ים.
בסדר? זה האבן שהיא כלי קיבול. בסדר? עליה יש ממל, האבן שממוללת, אבל ים זה כלי קיבול. אז זה דבר ראשון. מה?
בבראשית זה כך.
גם בבראשית, נכון מאוד. כן, הים זה...
המקווה.
המקווה, מקווה המים קרה ימים. איפה שהמים נקווים, זה הימים. נכון. זה הים. אז ים זה הכלי קיבול ולא הזה. ולכן כשאומרים... כשישעיהו אומר, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, זה תיאור שלנו יהיה יכולת להכיל. כן? הקדוש ברוך הוא נמשל פה, הדעת השם היא נמשלת למים, אבל אנחנו נוכל להכיל אותה, כמו שהמים מכסים את הים. כן, נראה, זה שהמים תמיד מסמנים את הקדוש ברוך הוא, רואים את זה בהרבה מקומות. ואורך אלוהים מרחפת על פני המים, עוד הרבה מקומות רואים את זה, שהמים הם יותר, נראה את זה עוד רגע בהמשך. אז זה דבר ראשון, הים. אז יש פה עשר, מוצק עשר בעמה משפתו עד שפתו, מצד לצד, עגול סביב, וחמש בעמה קומתו, גובה 2.5 מטר, וקו 30 בעמה יסוב אותו סביב. פה יש שאלה קשה. מה השאלה קשה? שאלה? כן, שאלת הפאי, שאלה מתמטית. כלומר, הרי בתנ״ך היו... תקופת התנ״ך, חישבו פאי, כמו שאנחנו רואים, חישבו בערך 3, נכון? אז זה טוב שאתה עושה בחישובים קטנים, נגיד, עמודים מקודם, הסתדרנו על איכשהו. כן, אבל ברגע שאתה מגיע ל-10 עמות, כן? אז זה כבר לא עובד, נכון? כי כמה עמות ההיקף שלו יהיה? 10 עמות כפול פאי? 31.4. אז זה לא קו 30 בעמה יסוב אותו סביב, כן? זה לא 30, 31. אחד המספרים פה הוא לא מדויק, איזה מספר הוא לא מדויק? ה-10 אמות או ה-30 אמה?
הרב, לא
מבין,
מה
הגובה
של
הים?
למה מתכוון?
כ-30, כאילו. אפשרות ראשונה כ-30, אפילו שזה כבר מעבר לזה, זה כבר כ-31, כי זה 31.4. אז ברור שאיזה מספר הוא לא מדויק?
מה
הגובה
שלו?
5 אמות, כדור.
ה-30, לא ידעו אליהם.
מה? זה לא דברים מסובכים, בסדר? רק אני אסביר, כתוב פה שהרוחב שלו, כן, הקוטר של הקוטר הגדול שלו שווה 10, נכון? זה 30, נכון? כתוב יעשה את הים, 10 בעמה משפתו עד שפתו. 10 בעמה, היקף כמה?
30.
בקו 30 בעמה יסוף אותו סביב, 30. אחד המספרים ודאי לא מדויק, נכון? אנחנו יודעים היום להגיד שאחד המספרים לא מדויק, לא יכול להיות שהמספרים האלה מדויקים.
הפאי.
נכון? הפאי שלהם היה בערך, אבל
10 יותר רגע
לשאול. הם התחשבו בו כ-3.
אבל במציאות בדיוק 3
כאילו. לא. אז יכול להיות באמת שגם... אבל כשהם כותבים 30, למה הם התכוונו? או שהם כותבים 30, הם התכוונו ל-31.4, או שכשהם כותבים 10, הם התכוונו ל-9.6, יותר סביר. יותר סביר שהם התכוונו בערך להם. במקום 10, 9.6. וואי. הם התכוונו ל-9.6, התכוונו ל-9.6, זה יותר סביר. בסדר, זה יותר סביר שזה ככה, ואז המספר 10 הוא המספר לא מדויק. אגב, ואז זה דווקא די הגיוני, שאולי 10 הכוונה עם העובי של דפק וטפק, 9.6. קו 30 מעמד, זה הקו, זה העיגול הפנימי.
יש את ה...
בסדר?
בנוראה,
אמרו שהריבוע מטה, לא? שהריבוע? פה כתוב, שהריבוע. עוד רגע.
כן? כל אופן, אז יש פה בריאה, ככה זה מבט מלמעלה, והבריכה הזאת עומדת על 12 בקר, שלושה לכל כיוון. מזכיר לנו משהו? לא, זה לא מותר, זה לא מותר, זה 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 מותר, אני אזכר, אומר שהיחסים הם זהים. זה מה שהוא אומר. שהיחס...
מה זה קו
ומה זה קו? מה? אתה רגע את זה? מה? בסדר? לא, בין, ככה, נכון. 106 ובין כבוד, 111, שווה ל-3.14. זה מה שאומר הגרם.
אמרו לי מישהו אמר שהיא מחשב שהיא הגיעה עוד ל-5 אחרי הנקודה, 5 מספרים אחרי הנקודה, משהו אבל מה זה?
בגן הרבה יותר.
לא,
בסדר?
לא הפעיה תחוי
אלא. לא, הגרם אומר שבקריב וכתיב נרמז פה היחס. היחס בין השלוש
לאחר. הוא אומר שבחישוב של הגרם, אם היית ממשיך עוד נקודות מאחורי זה, זה עדיין היה תופס.
זה גם היה תופס. יכול להיות, ככה, אז זה נדמה לי, זה הגרעה, שהיחס בין המילה קו למילה קבו, אין לי פה איזה, במחשבון, 106 חלקי 111, זה כמו 3 חלקי 3.14. אין, זה מה שאומר הג'ון.
בגדול.
מה זה בגדול?
זה לא בעיה, זה לא בעיה, תכפיל זה 3, זה כפול זה, כמה זה יוצא? 333. 3.14 כפול 106. זה לא בעיה.
כפל באלכסון. נדמה לי ככה הוא אומר, אני אומר מהזיכרון. נמצא את זה, באבן שלמה נדמה לי.
הפוך,
תתחיל להגיד
מספר
גדול,
תתקף
פה. בסדר? לא משנה, אני אבדוק את זה, אני אפילו אומר את זה רק מהזיכרון. הלאה, קדימה. בכל אופן, בוא נמשיך רק מה... הופקעים מתחת שפתו סביב, סובבים אותו 10 באמה, מקיפים. סובבים אותו, איזה מאמה, מקיפים את הים סביב, שני טורים הפקעים יצוקים מיצוקת האור, כלומר יש ציורים של פרחים יצוקים בנחושת מסביב, מתחת לשפה, עומד על 12 בקר, זה הסברנו, והים עליהם על הבקר מלמעלה, ככה זה היה עד המלך, עד איזה מלך? אחז, בסדר? אחז, מקצץ את הים, זה כתוב, הוא שולח אותו למלך בבל, לא משנה, זה אחד החטאים שלו.
אז מה, נשאר
רק
פרים?
מה?
זה נשאר רק פרים?
לא, הפוך.
הוא שולח את הפרים.
כן, הוא מעמיד אותו על הרצפה. כן. וכל אחוריהם ביתה, כלומר שלא, זה לא מכובד הרי שירות האחורה של הפרים בתוך הבית המקדש, אז ככה הכל, כן, האחור פנימה, מתחת לים, לא רואים את ה... זה, לא רואים את האחוריים שלהם. ועוביו טפח, העובי של הים טפח, איזה משקל אדיר. ושפתו כמעשה שפת כוס, פרח, שושן, משהו כזה מאוד יפה.
מה עובי טפח זה מסתדר?
2000 בת יחיד, יותר קרוב בוודאי, כן? ממש קרוב.
כן, לא, זה לא שש, נוסיף פה טפח מכאן, טפח מכאן, זה די קרוב.
מה העניין של פרים?
אם זה 5 טפחים, חמבי ימה, זה בדיוק.
מה העניין של פרים?
אז עוד בין, כל רגע, סגרו מה העניין של פרים.
מה הטפחים? לטבוע בפנים כאילו?
לא, מה זה הים הזה?
זה רגליים לידיים.
כן, הים הזה הוא בעצם בריכה שעניין כנראה, אני לא מאמין שהם משתמשים על ידיים רגליים, היו ממלאים את הכיור. כן, היו ממלאים שם את הכיור הגדול יותר. מה העניין, אני אגיד בקצרה, תכף נראה בהמשך, נחושת, המשמעות של המתכת נחושת בתנ"ך, גם השם שלה כבר אפשר לשמוע את זה, היא נחשבת כמו אדמה. קוראים אותה במעבה האדמה, יוצקים אותה במעבה האדמה, והיא מסמלת אדמה, וזה מסמל, לדעתי זה מסמל מעיין. זה מסמל מעיין, כלומר יש פה מים שאני לא יכול להכניס אותם בתוך האדמה, אז מה אני עושה? בית המקדש נמצא למעלה, כן? אז אני בונה מזמין איזה כלי שהוא כלי אדמה. כן? נחושת הוא כלי שעשוי מהאדמה כאילו בבחינה שלו. לא משנה, כרגע לא נעריך בזה עכשיו. הוא עומד במקום שבו לעתיד לבוא, מעיין מבית השם יצא וכולי, הוא מתואר והוא עומד בדיוק באותו מקום של הכיור.
איך ממלאים? לא קצת מוזר. שיש פסלים של פרות.
אז עוד רגע, זה לא רק פרות, תכף נראה שיש עוד יותר, אז עוד רגע. ויעש את המכונות, עשר נחושת. אז זה היה. עוד רגע נסביר, אז באמת נחזור אל החיות האלה. ואז את המכונות, עשר נחושת, ארבע באמה אורך המכונה האחת, וארבע באמה רוחבה, ושלוש באמה קומתה. דבר ראשון, מה משמעות המילה מכונה? לא כמו שאנחנו רואים, אלא?
בסיס.
מישון?
בסיס.
כאן, בסיס, נכון. מכון לשבתך, כן? כן, הכיור ועת קנו. אז כאן יש קן. זה קנים, זה בסיסים שעליהם מניחים משהו. תכף נראה מה אני יכול להם, כן? וזה מעשה, על אורך המכונה, 4 ו-4 באמה, ו-3 באמות קומת, הגובה 1.5 מטר, 2 על 2. וזה מעשה המכונה, מסגרות להם, ומסגרות בין השלבים, ועל המסגרות אשר בין השלבים, עריות, בקר וחורבים, ועל השלבים כן ממעל, ומתחת לעריות ולבקר, לויות מעשה מורד. נראה סתומה לחלוטין, פירושים מכאן עד הודעה חדשה, מה זה בדיוק? מה זה הלויות האלה? גם בחזל, גם המפרשים.
מה זה מעשה מורד?
כנראה רידוד, לא, נשון לרדד. וארבעה אופני נחושת למכונה האחת, וסרני נחושת, וארבעה פעמותיו כתפות להם, מתחת לכיור הכתפות יצוקות מעבר איש לויות, הופיעו מבית לכותרת ומעלה באמה, הופיע עגול מעשה חן אמה וחצי האמה, וגם על פי המקלעות ומסגרותיהם מרובעות, לא עגולות, וארבעת האופנים למתחת למסגרות, וידות האופנים במכונה, וקומת האופן האחד, אמה וחצי האמה, תכף אני אסביר, ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה. ידותם וגביהם וחישוקיהם וחישוריהם, הכל מוצק. וארבע כתפות אל ארבע פינות המכונה האחת, מן המכונה כתפיה, ובראש המכונה חצי האמה קומה, עגול סביב, ועל ראש המכונה ידותיה ומסגרותיה ממנה, ויפתח על הלוחות ידותיה, ועל מסגרותיה קרובים, עריות ותימורות, כמו אר איש ולויות, סביב. מה זה כמו אר איש ולויות? חז"ל דרשו מזה הרבה דברים. כזאת עשה, כנראה כמו מראה, כן? אבל חז"ל דורשים מזה שהם מעורים זה בזה, הקוראים. כזאת עשה את עשר המכונות, מוצק אחד מידה אחת, קצב אחד לכולנה, ויעס עשרה כיורות נחושת, 40 בת יחיל הכיור האחד, כן? זה לא הרבה, 40 בת זה בערך קצת פחות מקוב, בסדר? להבדיל הים הזה,
2000.
כן, 2000 בת, מדובר על 44 קוב. משקל, זה דבר שהוא ענק, כן, זה שוקל טונות.
כמה
קיור
במשקל?
לא, אנחנו לא יודעים, אבל כן, אבל לא הרבה, בכל זאת. אז כאן 10 קיורות נחושת, 40 בת יחיל הקיור האחד, 4 באמה הקיור האחד, קיור אחד על המכונה, אחת ל-10 המכונות, ויתן את המכונות 5 על כתף הבית מימין ו-5 על כתף הבית משמאלו, ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב. כתף הבית הימנית, קדמה ממול נגב. זה אומר, בצד הדרומי של כתף הבית הימנית.
דרום-מזרח.
כן, דרום-מזרח. זה בדיוק המיקום שיחזקאל מתאר את המעיין מבית השם יצא, ויחזקאל ממגים שם, שהוא מתאר את המעיין שיצא לעתיד לבוא. כן, ממש לכן באיזשהו מקום כנראה שזה הרעיון. את הכיור, אז מה יש לנו? פה יש לנו 10 כיור, במשכן היה כיור אחד. מקדש הרבה יותר גדול. הרבה יותר עבודה, צריך הרבה יותר קיורות. עושים 10 קיורות, הקיורות האלה הם ניידים. למה הם חייבים להיות ניידים?
הים.
בדיוק, צריך לקלוב אותם לים, צריך למלא אותם. אז לכן הם חייבים להיות על גלגלים. לכל אחד יש 4 אופנים, לכן יש להם מכונות. אז הקיור עומד על כאן, הכאן הוא המכונה הזאת, שהייתה כנראה מכונה מאוד יפה, הייתה מאותרת באנשים,
באריות,
קרובים, תימורות, משהו חסר לנו כאן, אולי זה הלויות האלה. אחר כך אולי אפשר להשלים את זה, רק נראה, כן? אז יש לנו אופנים, על האופנים יש לנו, כן, אופנים כמעשה מרכבה, כמו שכתוב, על זה את המכונה, על המכונה יש את הכיור, ובכיור יש מים. מוכר לנו? איפה זה מוכר לנו? זה מוכר לנו למעשה מרכבה. האמת היא שמעשה מרכבה בחזקאל, לא כתוב בשום מקום שם את המילה מרכבה. איפה חז"ל לקחו את הביטוי מעשה מרכבה? מכאן. כאן כתוב כמעשה אופן המרכבה. בסדר? ומכאן חז"ל לקחו לשם. ובאמת שבואו תסתכלו איתי ביחזקאל פרק א', כאן כדאי להסתכל. יחזקאל פרק א', מעשה מרכבה מוזכר ביחזקאל 3 פעמים, פעם ראשונה בפרק א', פעם שנייה בפרק י', ופעם שלישית ממש בפרק ג' בסוף, ב' ג' שם בסוף. דבר ראשון, יחזקאל רואה את המרכבה. מה משמעות המושג מרכבה? בואו נראה. אז הנה הוא נער כבר, אני קורא בפסוק ד', וירא והנה רוח שערה באה מן הצפון, ויש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראה אין דמות אדם להנה, וארבע פנים לאחת, וארבע כנפיים וכולי, אני מדלג. פסוק י', ודמות פניהם פני אדם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתם, ופני נשר לארבעתם. בסדר? ואז ופניהם, ואיש אל, פסוק י' ב', איש אל עבר פניו ילכו, כלומר אפשר לכל כיוון, הם יכולות לזוז, לא צריכות להסתובב. כאשר יחנו כן יסעו, כן? כמו מחנה ישראל. והיה פסוק י' ד', וירא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו. אז יש ארבעה אופנים, לכל חיה יש אופן אחד לידה. נראה האופנים, כן, תרשיש וכולי, כן, הולכת החיות, ילכו האופנים וכולי, אני מדלג קצת, הפכתי דף. פסוק כף ג' ותחת הרקיע כנפיהם ישרות, אישה אל אחותה, לאיש שתיים מכסות, לאיש להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה, את גביעותיהם, וישמע את כל כנפיהם ככל מים רבים. פסוק כף ג' ככל מים רבים, זה כף ד', תראה, כל מים רבים, ככל שדי בלכתם, כל המולה ככל מחנה, ועומדם תרפנה כנפיהם, ואז מעליהם, ויהי כל מעל הרקיע אשר על ראשם, מעליהם יש רקיע, כלומר משהו מרוקה, וממעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ודמות הכיסא היא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. אז יש לנו אופנים, חיות, ועליהם יש רקיע, כיסא ודמות אדם. ככה מתאר יחזקאל, זה מה שנקרא מעשה מרכבה, בהבדלים קטנים מאוד בפרק י'. בקיצור, מה שהכיסא הזה מבטא בעצם זה הרכב של הקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא חונה? איפה הבית שלו? בית המקדש. כן? מה קורה כשהקדוש ברוך הוא עוזב את בית המקדש? כן? אז הוא עובר, זה יש לו, זה המקום הקבוע שלו, הוא עובר, עובר לרכב. כן? ולכן ביחזקאל פרק י', לא, אני לא נסתכל שם אחר, תסתכלו אחר כך, מתואר איך השכינה עוזבת את בית המקדש, כן? אז יחזקאל מתאר איך הוא רואה את אותה מרכבה, שדיברנו עליה עכשיו, חונה ליד בית המקדש, ואיך הוא רואה את השכינה יוצאת מבית המקדש ועולה על המרכבה. בסוף ספר יחזקאל, פרקים שם ממש, פרקים של המם, מבית, מגיע מדלת, הוא מתאר איך השכינה לעתיד לבוא, תחזור לבית המקדש, הוא מתאר שהוא רואה את המרכבה חוזרת, כן? ואת כבוד השם יורד מעל המרכבה ונכנס לבית המקדש. אז המרכבה זה הרכב. מה קורה כשהרכב בחוץ? כן? מה זה אומר איפה נמצא בעל הבית? בפנים. ואם אין רואים הרכב לא בחוץ, אז הוא נסע. למשל, כלי הנחושת. את כלי הזהב לוקחים כבר, אמרנו, בתקופת יהויכין. אבל כלי הנחושת נשארים עד סוף ימי צדקיהו. ויש מריבה בין ירמיהו לכל מיני נביאי שקר. ירמיהו אומר שהנה עכשיו יבואו ויקחו את כלי הנחושת. והנביאים אומרים לו, לא, ההפך, מחזירים את כלי הזהב. יחזירו מבבל את כלי הזהב. מה, למה הם לא יכולים להגיד מה הולך להיות חורבן, הולך להיות גאולה? למה הם מתווכחים על הכלים? כי הכלים הם מבטאים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אם יש מרכבה בחוץ, אז הקדוש ברוך הוא בפנים. אם אין מרכבה, אם לוקחים את כלי הנחושת, סימן שמה? באמת זה מה שקורה, כשבחורבן הסופי, אז הכיורות האלה, הם זה. ועל הכיור מה יש? על המכונות האלה מה יש? כיור. אז כשהיו מזיזים את המכונה, איזה רעש זה היה עושה? כל מים רבים, נכון? ככה זה מה שזה היה עושה. המים מבטאים את השכינה, את הנוכחות הקדושה. מים לא נבראו הרי, נכון? חז"ל אומרים, מים לא נבראו. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מים זה דבר שקדם לעולם, לכן הם מטהרים, זה הדבר ההפוך, כן? כל הדברים, טומאה נוגעת בטהרה, כן? הטומאה גוברת, אבל בתוך המים היא נטהרת, מים קדמו לעולם, כן? זה בדיוק הנקודה.
היו עשרה קלים ועשרה קיורות.
אז עשרה קיורות, גם עשרה קיורות הם מבטאים, כן, את המרכבה. יכול להיות שגם זה, ואני לא אכנס כרגע להאריך בחיות. אז החיות הן מבטאות הופעה במציאות. נשר מבטא הופעה של כוח מסוים במציאות. אריה מבטא הופעה של כוח מסוים במציאות, כן? שור מבטא, למשל, איפה אנחנו מוצאים את זה מאוד בצורה בולטת?
יש
גיבור קארי, איפה עוד קודם מצאנו את זה? בשבטים, בסדר? יהודה, אריה, יוסף, שור, נכון? בנימין, זה, כל אחד יש לו את הזה. אז יש, הם מבטאים כוחות מסוימים. זה כוחות, זה איזשהו מופעות במציאות. אדם, לא ייכנס כזה בעריכות, מי שיסתכל, בפרשת במדבר, על מחנה ישראל, עם הדגלים, אז המפרשים שם, גם אבן עזרא, גם שאר המפרשים הולכים על זה, שהדגלים הם ארבעת הדגלים האלה. שליהודה יש דגל עם אריה, וליוסף יש דגל עם שור, וראובן זה כמראה דמות אדם, דודאים וכולי, הכל כמו שמראה מרכבה. אז מהי המרכבה של השכינה באמת? עם ישראל הוא המרכבה לשכינה, מחנה ישראל הוא המרכבה לשכינה. נכון, וזה גם מזכיר לנו את הצורה של הים, שאמרנו שהבנוי כמו מחנה ישראל. ספציפית השור, בלי להאריך הרבה, השברים, המילה כרוב, כן, היא מתארת שור בפשטות. לא נראה, זה מי שרוצה להסתכל נגיד ביחזקאל פה, זה אפשר לראות בקלות. תסתכלו ביחזקאל פרק י'.
כתוב שיש במקום השור.
נכון. אני קורא ליחזקאל פרק י', פסוק י' ד', וארבעה פנים לאחד. פני האחד פני הכרוב, ופני השני פני אדם, והשלישי פני אריה, והרביעי פני נשר, וירומו הכרובים, היא החיה שראיתי בנהר כבר, בפרק א'. כלומר, עכשיו הוא מתאר איך השכינה עוזבת את הבית. הוא קורא לחיות האלה כרובים, והוא ארבע פנים שבהם כרוב, אדם, אריה ונשר. אבל בפרק א' הוא אמר שיש גם פני
שור.
אז כרוב זה שור. כרוב זה שור. חז"ל מתארים שהיה אצל צדוקי, כהן גדול צדוקי, שנכנס לקודש הקודשים, ומת בפנים, ומצאו תביעה של כף רגל,
של
עגל, של שור על החזה שלו. כן, קיבל בעיטה מאחד הקרובים, בעט אותו החוצה. לא נעים. כן, גם המציאות זה לא נעים.
אני אומר, כאילו, בקטע של חטא העגל, זה קצת...
חטא העגל, בוודאי. זה בדיוק הנקודה. יש מהמש ספר מאוד יפה שכתב הרב שרלו, מה בין קרובים לעגל. זה בדיוק הנקודה. לא סתם עושים עגל. כן? ורובעם לא סתם עושה עגלים. אני אדבר על זה בהמשך. לא, זה בוודאי שזה קשור. בוודאי שזה לא במקרה. והקרובים מסמלים את מה? את מה שמתחת למרכבה. מה הבעיה? כאשר אתה הופך את הכרובים ל... לאל עצמו. זה הבעיה. בסדר? אבל ברור שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך כוחות בעולם, כן? שמסומנים על ידי החיות האלה.
אז למה כתוב בקרו כרובים?
מה? כנראה שכרובים זה הצעירים, אתה יודע, חז"ל אומרים, כרבי, נכון?
כרוב זה לא כרוב.
כנראה.
זה לא תינוק של בן אדם.
זה דרשת חז"ל. כנראה שדרשת חז"ל דורשים את זה בגלל שהפנים שלהם היו. בסדר? הגוף היה אולי כרוב, אני לא יודע אם זה. לא יצא לי לראות, כן? רגליים היו רגליים של עגל, לא יודע. כן? אבל הפנים היו, הייתי נו. כרבי, ככה כזה לא עושה. אבל איך אומרים באנגלית, בארמית, לחרוש? מי קרב קרבה? לחרוש. כרוב. כן, זה השורש. זה השורש הרגיל, בסדר?
דבר כזה גדול, כמו מרכבה של השם, מה שמסמל זה
הכיור. מסמל, כן, הכיור. עוד פעם, למה? המים. המים. המים במקדש, זה נושא מאוד מעניין. כל נושא המים במקדש, לא בלי להיכנס לך עכשיו בפירוט. המים מסמלים את הנוכחות שכינה. עכשיו אני מסכים איתך, זו הופעה מסוימת של הקדוש ברוך הוא, שנקראת שכינה. לכן זה מים דווקא, כן? קשורה לים, בשבת, נכון? שכינה. אומרים שכינה במערב, מה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל הכיוונים? דווקא נמצא בכל הכיוונים, נכון? הופעה מיוחדת שלו שנקראת שכינה, היא נמצאת במערב, כי שם נמצאה ים, שים זה מידת המלכות, כן? כל המחלים זורמים לים, שבת, מידת המלכות, פונים למערב, נכון? זה קשור, כן.
כל האופנים בפרק א', מה הכוונה של זה?
גלגלים. אופנים זה גלגלים, כמו שאומרים בדיוק. כן, אופנים. תחשוב שיש ארבעה גלגלים, אז זה אומר שאתה יכול לסובב את זה, כנראה במשחק עם ידיות גם שאיזה גלגל בדיוק יסתובב, כן? אבל, אני מניח, אבל יש גלגל בכל צד שמאפשר לך, כן, להזיז את זה לכל כיוון. מחנה ישראל, כן? אותו דבר, אתה יכול לסובב את זה כאן. כאשר יחנו כן ייסעו, כך כתוב בתורה.
אנחנו רואים באופני הקודש, כאילו זה לא גלגל.
ברור שהמרכבה התחתונה הזאת של הזה, היא מייצגת איזשהו משהו רוחני, נכון? זה מה שזה הכוונה, כן? חיות הקודש, נכון? גם מייצג, השור יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן באופן כללי, האם החיות, כן, זה הופעה למטה, ומשם זה מושאל אל המלאכים, או הפוך. הרמב״ן טוען שלשון הקודש זה לשון משתלשלת, כלומר המושג אריה הוא מושג רוחני, כן? שאנחנו משתלשל גם לחיה הארצית שנקראת אריה, אבל במקור הוא מושג רוחני עליון שקשור למידת הגבורה וכולי, וכן הלאה לגבי שוף, אדם וכולי. האדם, המושג האדם המקורי הוא קשור בכלל להופעה של הקדוש ברוך הוא, כמראה דמות אדם, 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 אדם קדמון מה שנקרא, כן? לא, כן, לא בארכיאולוגיה, אדם הקדמון, בקבלה, כן, ומשתלשל גם לבן אדם, נכון? תראו, דמות שמעין
זה. זה חלק מהניסיון לקרקע את ה... כמו שאמרנו, במקדש עצמו לקרקע את ה... כאילו,
קרקע את הדמות. אני לא יודע. שמה, של שלמה כאילו, כשהוא עושה את זה, לא יודע. כלומר, אם זה... בכל אופן, זה ודאי מסמל את זה. מסמל את נוכחות השכינה במקום. כשאם הרכב נמצא, אז הקדוש ברוך הוא בפנים.
כן, אבל זה לא ממש, כאילו, יש לו אפשרות כאילו לצאת. יש לו רכב
שם. כן, אבל זה מה שחזרים...
לפחות מקבע.
נכון. אבל עזיבת השכינה הסופית, כן, כשיחזקאל לא מתאר את זה על הכיור, הוא מתאר את זה מראה רוחני שהוא רואה, נכון? כשהקדוש ברוך הוא עולה על המרכבה, כן, נכון? כשהקדוש ברוך הוא עוזב את השכינה הרוחנית, אגב, זה עוד קורה לפני החורבן מה שיחזקאל רואה, בסדר? יחזקאל רואה את עזיבת השכינה הרוחנית, החורבן הוא תוצאה של עזיבת השכינה. ואז ממילא גם הסמלים שמייצגים את המרכבה, הם גם נעלמים. טוב, בואו נחזור אבל אלינו, יש לנו זמן קצת? טוב, אז בואו נסיים פה את הדברים האלה של הנחושת. אז זה היה המכונות. סיכום. והיה הסחירום את הכי... אז אני בפסוק... מן. והיה הסחירום את הכיורות ואת היעים ואת המזרקות, ויחל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית אדוני, עמודים 2, וגולת הכותרות אשר ראש העמודים 2, והסבכות 2 לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים. יש להם כנראה הכותרות מכוסות באיזה רשת כזאת, צמודה. ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות, שני טורים רימונים לסבכה האחת, לחסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות 10, ואת הכיורות 10, על המכונות, ואת הים האחד, ואת הבקר 12 תחת הים, ואת הסירות, ואת היעים, ואת המזרקות, כל מיני כלים מנחושת, כנראה כלים של מזרח החיצון. ואת כל הכלים האלה, אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני, נחושת ממורת, כנראה סוג של נחושת מבריקה במיוחד. בכיכר הירדן יצקם המלך במעווה האדמה, בין סוכות ובין צרטן. איפה זה בדיוק? דעות שונות, סוכות, אנחנו יודעים איפה זה, צרטן, יש אומרים שזה באזור סרטבה, בגלל השם. ייתכן, לא בוודאי, האם היה שם מכרות נחושת, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים על מכרות נחושת קצת יותר דרומה. בכל אופן, איפשהו בכיכר הירדן, משם הגיע, שם היציקות הנחושת, בצד המזרחי של הירדן, אז ממש בקצה ים המלח יש מכרות נחושת, בפונון מה שנקרא. בסדר? לא יודע איפה זה צרטן, יש מקום לברר את זה. וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. אי אפשר לספור את משקל הנחושת מרוב זה. וינח שלמה את... אי אפשר לספור את כמות הנחושת, מרוב זה. מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. אי אפשר להעריך את הכמות.
כן, אבל
יש את נחמן. כן. וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, של הכלים. אי אפשר היה לצמוד, לא נחקר, משקל נכון. ואז שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני, את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב, ואת המנורות, חמש מימין וחמש משמאל לפני הדביר, זהב סגור, והפרח והנרות והמלקחה עם זהב. מנורות כמה? 10 או 11 מנורות, רש"י פה אומר שנוסף על המנורה. גם בדברי הימים כתוב שגם שולחנות היו 11. מנורות זה פשוט שצריך 11 כי החלל של בית המקדש הוא הרבה יותר גדול. צריך הרבה יותר אור, כן, אם מסתכלים על זה בצורה הפשוטה, כן? בכל אופן, הכל הרבה יותר. כן, שאלה, למה בדיוק או מה זה מביע? כן, הרבה יותר גדול, אבל. תראו, אבל ממש כל כלי הזהב ככה בשורה אחת. והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות, בפשטות זה כלים, רש"י אומר ששני הראשונים זה כלי שיר, המחתות זהב סגור, זהב משובח, והפותות לדלתות הבית הפנימי, לקודש הקודשים, לדלתי הבית, להיכל זהב, בפשטות זה המפתחות כנראה. ככה רש"י אומר, או יש רלב"ג אומר משהו אחר, לא משנה, קיצור, משהו ששייך לדלת. ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית אדוני. זה משפט, המשפט האחרון הזה הוא משפט חזק מאוד, כי מה הוא אומר? שאחרי כל מה שהוא עשה עוד נשאר המון המון, נשאר המון כסף. אז מה בדיוק קורה? נשאר המון, מה? קודשי דוד אביו, כל מה שהקדיש דוד, לבניין בית המקדש. דוד הקדיש המון המון בדברי הימים מתוארים, מתוארות כמויות של מיליונים, מיליוני כיכרות כסף, כך כתוב. אלף אלפים כיכר כסף, מיליון כיכר כסף לעשות את זה, וכמויות של כיכרות זהב, מאות אלפים. דוד מכין כמויות אדירות לבניית בית המקדש. שלמה, או לא, כנראה לא משתמש בהם. רש"י פה אומר ששלמה לא השתמש בהם, לא השתמש בהם. למה לא השתמש? אז רש"י מביא פה שתי סברות, רש"י אומר... רש"י אומר שלא השתמש בכלל. שלמה השתמש רק בכסף שלו, ואת קודשי דוד אביו הוא שמר. למה? רש"י מביא שתי סברות, או שידע שבית המקדש יחרב, ולא רצה שיגידו הגויים, הרי מאיפה היה דוד את הכסף? מהם, אז לא רצה שהגויים יגידו שעכשיו האלוהים שלהם מנצח ולוקח בחזרה את מה ששלו, כן, שיראתה מנצח. ככה אמרה שיהיה פירוש אחד, קצת קשה כי שלמה הרי חשב שבית המקדש יעמוד לנצח. הוא מביא פירוש נוסף, הוא אומר, מה הוא אומר בפירוש השני? קודשי דוד אביו, אני לא זוכר אם הוא אומר שהוא לא רצה להשתמש כסף של דוד הקדיש בגלל ש... אולי כשאולי שפך דמים כמו שמשמע בדק, יש דמים רבים ששפכת לפניי שזה הרלב"ג אומר את הפירוש הזה כבר, אני לא זוכר, יש פה כמה פירושים למה בדיוק שלמה לא משתמש בכסף של דוד, לא משתמש, שומר את הכסף של דוד והיו וזה היה המון כסף והוא שומר את זה, הוא רק שומר את כל האוצרות, אז בתוך בית המקדש יש מקום שבו כן, אוצרות בית השם. מעולה, מזבח הנחושת נעלם. זה לא שהוא לא מופיע, אנחנו נראה ששלמה מקריב עליו או לא, והוא לא מוזכר. בדברי הימים הוא כן כתוב. אז יש כמה אפשרויות, יש פה כמה אפשרויות, למה הוא לא מוזכר פה. אולי, יש, ראיתי מישהו שאומר שלא רצו לשים דגש על הנקודה הזו של הקורבנות פה, בגלל שהנביאים הרבה יצאו נגד הנקודה של הקורבנות. למה לרוב זבחיכם בבית המקדש, אז לא רצו להזכיר את מזבח הנחושת. יש, ראיתי דעה שאומרת שהוא לא מוזכר כי עיקרו בבית המקדש בניגוד למשכן, הוא היה הרבה יותר גדול, כן? במשכן הוא היה 5x5 בגובה 3. פה מדובר על מזבח של 30 עמות, כן? כבר בגובה 10 עמות, כן? זה מזבח ענק. בכל אופן, קירובו היה אבן. הוא היה בנוי אבן. כלומר, במשכן הוא היה בנוי נחושת ורק ממולא באדמה. היו, כלומר, המזבח עצמו היה מנחושת ומעולה באדמה. פה הוא היה בנוי מעבר ורק מצופה נחושת. כלומר, נחושת היא לא ממש...
זה היה המזבח של המשכן?
כן, לא. זה ודאי שלא. בכל מקרה זה היה המזבח של המשכן. בסדר, זה שאלה טובה. כן, הוא לא מופיע. למה הוא לא מופיע? שווה בדיקה. צריך פה איום. בדברי הימים הוא כן מופיע, פה הוא לא מופיע. לא מוזכר. הוא מוזכר כאן ברמב. בהמשך נראה שהוא מוזכר כי בצורה טבעית. ששלמה מקריב עליו, איזה הוא מוזכר בה, אבל כאילו, הוא לא מוזכר. טוב, נעצור כאן, פעם ועד פעם נמשיך אחרי עם תפילת שלמה. כן, חנוכת הבית ותפילת שלמה.
תודה רבה. לא התכוונתי שתקע.